אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדסה נעורים.
לחזור לנעורים, מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
ערב טוב לכולם, לכל המאזינים שלנו ולאורחים שלנו. יש פה היום פרלמנט נכבד של אורחים, אז אנחנו על לחזור לנעורים, תוכנית הבוגרים של הדסה נעורים. אני נטע, ואיתנו הטכנאי נעוריי, ובעצם אני מזכירה שמדי חודש אני מביאה סיפור של בוגר או בוגרת של הכפר שלנו, ועל הדרך איזשהו סיפור, תוכנית שהוא השתתף בה, איזשהו מענה שהוא קיבל מהכפר, איזשהו פרויקט שיכול לקדם את הבוגרים שלנו, וששווה להכיר אותו. והיום אנחנו נעסוק ונצלול לעומק לתוכנית תכלס. חניכים שלנו אולי כבר שמעו על זה, וזאת באמת איזושהי הזדמנות להבין לעומק מה המשמעות שלה. ויש איתנו היום פה שלושה אורחים. מיטל הבוגרת שלנו, תציגי את עצמך.
אני בוגרת הכפר, כאילו...
סיימת פה מתי?
ב-2023. כן, נראה לי שלוש. מאוד כיף פה. אני נהנתי מכל הרגע. אפילו מעדיפה לחזור.
ואנחנו היום נשמע קצת יותר על באמת גם החוויה שלך בצבא, וגם איך מה שעשית פה בכפר הכין אותך לזה. חוץ מאיתן, יש לנו פה היום את שירה.
שלום, ערב טוב. קוראים לי שירה, שירה פלג. אני רכזת של תוכנית תכלס. תוכנית מתניעה עכשיו את השנה השישית שלה. ופה בכפר אנחנו כבר שנה רביעית. כן. ומתניעים.
נכון.
כיף גדול. כן. גאווה.
ואחרון חביב, רב סרן בית.
נעים להכיר. אחד, זה גאווה גדולה להיות פה. אחד, דבר על תוכנית כל כך חשובה. שתם להיות בכפר נוער כל כך מדהים. אני רב סרן בית, שנה וחצי קצין טכנולוגיה והחזקה של חטיבת הקומנדו.
יפה מאוד. אז תודה רבה לכם שבאתם היום. ואני רוצה, רגע לפני שאנחנו צוללים, מדברים כזה יותר לעומק, אז ששירה תתני לנו איזשהו, את האליבייטור פיץ' שלך על התוכנית, קצת רקע שהמאזינים בכלל יוכלו להבין מה זה אומר תוכנית תכלס.
אז תוכנית תכלס היא תוכנית מטעם עמותת צורים, בשיתוף עם הצבא. תוכנית שנותנת הזדמנות לבני נוער להתגייס לתפקידים טכנולוגיים בצבא, והתוכנית מלווה את הנערים והנערות בעצם מכיתה י"ב דרך השירות הצבאי, וגם בשחרור בהשתלבות בעולם התעסוקה. אמרתי מקודם שהתוכנית היא כבר בשנה השישית שלה, יש לנו 180 בתי ספר במחזור הזה, תלמידים בכיתה י"ב שעתידים להתגייס דרך תכלס, 800 תלמידים סך הכל.
וואו.
אחרי לאורך השנים, מדי שנה התוכנית הלכה וגדלה, התחילה עם 22 בתי ספר במחזור הראשון, והיום אנחנו כבר 180, ועוד עם צפי לגדילה גם בשנים הבאות.
וואו. כשאת אומרת, כאילו, 180 בתי ספר, רגע, כאילו, אני כן רוצה להתעכב על זה, רגע, איזה בתי ספר זה?
יש לנו כפרי נוער, כמו הדסה נעורים, כי הרבה מאוד כפרי נוער בתוכנית, אבל בתי ספר מכל הארץ, מאילת ועד קריית שמונה, כשלכל בית ספר יש יחידה קבועה בצבא, שלשם התלמידים מתגייסים ומפקדים שמלווים אותם, ובעצם אנחנו ממש פרוסים כמעט בכל הארץ. Mm-hmm. חבר'ה שאנחנו מרגישים שמגיעה להם הזדמנות לעשות, לעשות שירות משמעותי.
Mm-hmm. יפה. נאמן. אז מיטל, אני רוצה להחזיר אותך רגע לכיתה י"ב. מי מיטל הייתה? מה היו הדאגות שלה? מה עניין אותה? מה היו המחשבות שלה על הצבא, על העתיד?
את האמת, הדאגות שלי היו רק אנחנו נטוס לארצות הברית עם הקבוצת רובוטיקה. פחות הצבא, פחות החיים. אבל גם לגבי תכלס, את האמת, בהתחלה לא רציתי ללכת לשם, והמדריכה שלי, נועה, היא אמרה לי, תבואי, את חייבת לבוא כי את ברובוטיקה. אמרתי, טוב, אני אסתכל, אבל אני לא ארשם. אומרת לי, את תבואי. אמרתי, טוב, הסתכלתי, באתי, ואז היא רשמה אותי במקרה.
נועה רשמה אותך?
נועה רשמה אותי. אמרתי, טוב, בסדר, היא רשמה אותי, אין לי לאן לברוח. אמרתי, טוב, אני אבוא, אני באתי. עשו לנו מטעם תכלס סיורים בבעדים ובאוגדם 143. אז נהניתי מאוד. היו לנו הרבה הרצאות והרבה הסבירו לנו על מה אנחנו הולכים לעשות ומה ההתקדמות. להגיד עכשיו שאני זוכרת מה היה בהרצאות, לא, אבל בהמשך, אז גם בתהליכי הגיוס, אז היה לי, תקשרתי גם עם שירה והיא עזרה לי בין אם זה לקבוע דברים, לאן להגיע ומתי, וזה מאוד עוזר.
כן.
כאילו, לא תמיד יש מישהו בצד ובתוך המערכת שיכול לבוא ולעזור לך.
נכון.
רוב הפעמים אתה כזה, איפה זה? אני לא יודע.
נכון. אני גם, כאילו, אמרת שאת לא זוכרת בדיוק מה היה בהרצאות האלה או במפגשים האלה, אבל את זוכרת איך זה הרגיש.
זה היה מאוד מרגש. זה, כאילו, זה גם נותן איזה דחיפה, דחיפה לעתיד. כי בסופו של דבר לא בכל מקום עושים את זה. וכמו ששירה אמרה, רק שיגדל, כי זה ייתן עוד אפשרות לאנשים להתגייס, כאילו, לתפקידים כאלה או אחרים.
ואת מרגישה שבאמת, נגיד, מה שעשית ברובוטיקה, היית רצינית חזקה מאוד ברובוטיקה, היה לזה איכשהו עזרה במה שאת עושה היום?
בטח, חד משמעי. אני עכשיו מתעסקת לצורך הדוגמה באמצעים אופטיים, שזה עוזר ללוחמים. עכשיו זה מכשירים, בין אם זה אלקטרונים, בין אם זה רק מכנים, זה גם חלק מהעבודה. זה לא דומה לרובוט שזז, אבל זה על אותו עיקרון.
אז את מרגישה שעצם זה שהיית ברובוטיקה, זה כן נתן לך איזשהו גשר קפיצה, כאילו
בטח, לתפקיד הזה. יש דברים שאני יודעת לעשות, אבל בגלל שאני לא עברתי הסמכה מטעם הצבא, אני לא יכולה לעשות. ואז כשבאים אליי ושואלים, אבל את היית ברובוטיקה, את לא יכולה לתקן? אני לא יכולה לתקן, כי אני לא מוסמכת מהצבא. באזרחות אולי.
כן. אוקיי.
מיטל מצטנעת, אבל אני רוצה להגיד שיש לה, היא הגיעה עם הידע שלה ועם היכולות שלה, והיא הגיעה למפקד, שהמפקד שהיה לה עבר ליחידה אחרת, וכשאני הגעתי לא ידעתי שהוא היה הקצין שם, ואז אמרתי לו, רגע, אבל באוגדה שהיית, ב-123, יש לי שם חיילים. אמרתי לו את השם של מיטל, הוא אומר לי, וואו, היא מיטל היא מתוכנית אכלס, אז אני רוצה שתביא לפה את תוכנית אכלס. אני רוצה כמה שיותר חיילים, כי זה מוכיח את עצמו.
כמה שיותר מיטליות.
בדיוק, לשכפל אותה.
איזה כיף לשמוע. ושירה, מהצד שלך, את מגיעה לחשוף את התלמידים בכיתה י"ב. מה את פוגשת שם? כי נגיד יש פה את מיטל שאומרת, לא חשבתי בכלל על הצבא, לא ידעתי בכלל מה אני רוצה. מה לדעתך הם שומעים כשאת באה ומספרת להם על התוכנית הזאת?
קודם כל, כשאני באה לבתי ספר, אני בדרך כלל שומעת המון חששות. חשש מהלא נודע, מהאי ודאות. לפעמים זה גם כשמטל אומרת, לא ממש הקשבתי, לא ממש הבנתי, יש איזשהו מחסום ששמים. כאילו יש מין חשש כזה, רגע, מה, איך זה ידבר אליי? וחשש ממה יקרה בצבא, למי אני אפנה, מה יהיה המסלול, מה התפקיד שאני אעשה. המון המון פחדים וחששות שאני שומעת. וזה חלק מהדברים שהתוכנית רוצה לתת להם את נותנת להם את המענה של רגע לדעת מראש, איפה אני אשרת, מי המפקד שלי, למי אני פונה כשיש לי בעיה, מה המסלול השירות שלי, להכיר את כל התהליך. זאת אומרת, זה הרבה פעמים חבר'ה שמתגייסים לתוכנית שבפעם הראשונה במפגש אין להם מושג, הם בקושי מדברים, ופתאום שהם מגיעים לצבא, אז הם כבר יודעים לאן הם הולכים, הם מתווכחים עם מפקד. יש לי חייל שהתקשר אליי מהבקום להגיד לי שהוא עלה, אילו אותו על האוטובוס הלא נכון, הוא יודע שהוא צריך להגיע לעיר הבאדים, ובאוטובוס אומרים שנוסעים לניצנים. אז הוא התקשר להגיד לי שעשו טעות, והוא באמת צדק. עשו טעות, והורדנו אותו מהאוטובוס, ועלה לאוטובוס. עד כדי כך, הם יודעים את בעקבות התוכנית, הם ממש יודעים את המסלול שלהם. זה נותן המון המון ביטחון, גם בתהליך, גם לפני השירות, וגם בתהליך הגיוס עצמו.
מיטל, מה היה הפחד הכי גדול שלך לפני הגיוס?
לי לא היה פחד. אמנם כאילו דחו אותי, הרבה זמן דחו אותי, דחו את הגיוס שלי, וכשהגעתי אמרתי, טוב, אין מה לעשות, כולם עוברים את זה. ואני זוכרת את הרגע שאמרו לי, שהחליפו לי תפקיד, ואמרו לי שאני אלך לעשות יומיות באיזשהו מקום, ואני בפאניקה, בהיסטריה, ואני מתקשרת לשירה, ושירה, שירה זה לא לגיטימי, זה מה נראה להם? אני לא הולכת לשם, אני יושב בכלא, אני לא אלך לשם. ואומרת לי, אנחנו תטפל בזה. בשבועיים לא שמעתי משירה שום דבר, אמרתי, בטח היא שכחה ממני, אמרתי, אני אסתדר, אני אריב איתם בעצמי. ואחרי שבועיים שירה מתקשרת אליי, אומרת לי, ייתנו לך היום דף, את הולכת, חוזרת לאן שאת צריכה. אותי נדיר, המשכתי. אבל כן.
בסוף זה הסתדר.
זה הסתדר. אבל זה היה רגע, רגע שבירה שאמרתי, אני לא מאמינה יותר לאף אחד, ואני אלך בדרך שלי. כן. אבל גם זה כאילו,
כן.
יצא טוב.
נכון, שזה באמת משהו שהתוכנית עושה, היא בעצם מלווה, היא לא רק עושה את המאץ' הזה בין התלמידים ליחידה הצבאית, היא שומרת על הליווי לאורך כל השירות הצבאי, וגם אחרי השירות הצבאי. נכון, שירה, תקני אותי אם אני טועה, זה...
כן, אנחנו ככה נפגשים או בסוף י' א' או בתחילת י' ב', וכל מישהו שאני אומרת, הילדים שלי, שבתוכנית שלי, זהו, זה עכשיו לשש שנים הקרובות, כי בעצם אנחנו מלווים אותם עד השירות הצבאי, במהלך השירות, לכל, יש כאלה שצריכים יותר דברים, ולפעמים זה גם נקודתי, פתאום יש איזושהי בעיה שעולה, זה יש עוד כתובת, ואנחנו יודעים לעבוד עם גורמי הצבא, ואם לא, אז פעם בכמה זמן, רגע, מה נשמע, הכל בסדר, יופי, נהדר, או לקבל מהם את התעודת הצטיינות, שהרבה ככה מגיעים עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, ומצטיינים ומצליחים, ואז גם בנקודת היציאה, שזה לפני, ממש לפני השחרור, בסדנת הכנה למשתחררים, ובליווי, בקבוצה של משתחררים, שאנחנו ממש עוזרים בכתיבת קורות חיים, בהכנה לרעיון עבודה, במתן אפשרויות העסקה, בלימודים למי שרוצה, ומימון. זאת אומרת, ממש מלווים אותם ככה לאורך הדרך, למי שרוצה מיד בשחרור, ולמי שרוצה גם אחרי הטיול הגדול, חוזר, ורוצה רגע לקבל את המעטפת, אז זה ליווי מאוד מאוד צמוד.
אז אתם גם מחוברים כאילו למשק ולמשרות שיש במשק, וככה יכולים כאילו להביא את המשוחררים ישר לתעשייה.
עמותת צורים, מטעם סטף ורטיימר, זכרונו לברכה, שהיא העמותה שככה, אנחנו מטעמה, היא מקדמת את עולם התעשייה בישראל, כך שיש חיבור מאוד גדול למפעלים ולתעשייה ולחדשנות בתעשייה. והחיבור הזה מאוד עוזר לנו אחר כך, העמותה באמת לוקחת את הבוגרים שלנו של התוכנית ועוזרת להם להשתלב, אם זה בהכשרות, יוצאים, אנחנו מציעים לבוגרים שלנו, בוא תעשה הכשרה של 3-4 חודשים, דרך העמותה ובמימון העמותה, ובסוף ההכשרה מחכה לך כבר עבודה. זאת אומרת, ממש הכשרה ועבודה בסופה, וכמובן גם לימודים ועוד הרבה מאוד דברים שהעמותה יודעת לתת. זה באמת הדבר הגדול.
אז המפקד הנציג שלנו פה, איפה זה פוגש אותך? החיילים שמגיעים והליווי ששירה נותנת להם?
אחד, אני אתחיל ואגיד דבר אחד. אני מסתכל על הילדים כנערים ונערות, או ילדים וילדות, שתקופת הצבא לוקחת אותם ומכינה אותם מנער ונערה לאזרחים ואזרחיות הרבה יותר טובים. היא נותנת להם המון המון כלים, והוודאות שפרויקט תכלס לוקח, ואומר להם שנה לפני הגיוס, עוד תקופת המלשב, אלה המפקדים שלך, זה התפקיד שלך, פה אתה הולך לשרת, זה האוכל שאתה הולך לאכול, ויש המון המון חששות לתלמידים גם. חלק מהחששות זה עם מי החברים שלי שם. והיופי שאנחנו לוקחים בית ספר ומביאים ועושים קבוצה, יש המון המון תלמידים שמשרתים ביחד עם החברים שלהם, וזה גם נותן להם מוטיבציה לעשות שירות הרבה יותר משמעותי. ואני בתור מפקד, מקבל לחיילים מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה. ילדים עם רצון ענק, ילדים שבסוף מתפתחים, והם דור העתיד שלנו.
ואתה, כאילו יוצא לך במהלך הזמן לדבר באמת עם שירה, עם הליווי שלהם, כאילו איך זה עובד בשטח?
אני ושיר באופן שוטף מדברים, נראה לי כבר נמאס לו מהשיחות שלנו ביחד.
ממש לא.
אבל אנחנו משתדלים לפתח את הפרויקט כמה שיותר, התחלנו מבית ספר אחד, הגענו לשבעה שנה.
וואו, שבעה בתי ספר שעובדים איתכם.
שבעה שאנחנו עובדים איתם בפיזור ארצי.
כן, אתם
מסתנחנו. כן. ואנחנו מלווים אחד את התלמידים, גם בהצלחות של התלמידים וגם בכישלונות שלהם. לראות רגע תקופות פחות טובות של התלמידים, גם הסגל החינוכי יודע להגיד לי, תקשיב, התלמיד היה לו 1, 2, 3 בעולמות הבית. כאילו, הבית שלו, המעטפת שלו מהבית, יודעת רגע להסביר לך, אני עושה את הדברים האלו בצורה טובה ביותר. ושירה גם מכירה את התלמידים הרבה יותר טוב, כי היא מלווה אותם, כי היא נמצאת בבית ספר, כי היא מבצעת השיח השוטף עם הסגל החינוכי, וזה נותן לי בתור מפקד, כלים, פיקודים הרבה יותר טובים, מפקד על החייל, וגם להבין אותו, ורגע לתמוך אותו להצלחה טובה יותר.
כן, כאילו גם שם אותך במקום הרבה יותר גמיש, כדי פתאום מבין את הרקע שלו, ומה הוא באמת צריך, ויכול להיות למישהו אחד יש גישה אחת שמאוד תתאים כאילו ללכת איתו, ומישהו אחר צריך גישה אחרת, ואז זה מאפשר לך לשנות גישה, כאילו, ולא...
אני מגיע הרבה יותר מוכן לפקד על החייל.
כן.
הרבה יותר מורכב.
ולפעמים גם לעשות את ההתאמות. זאת אומרת, אנחנו כבר בשלב בוועדה ובראיונות, אנחנו מבינים את הצרכים המיוחדים של החייל. וזיו שיושב שם, יש לו כמובן מפקד בכיר, יש לו נגדים ומנהלי עבודה שעובדים תחתיו. והרבה פעמים הוא ממש עושה את מתאים את החליפה הכי מתאימה, עושה את ההתאמה הכי מדויקת, כדי שבאמת החייל יצליח. וההצלחה שלו זה רווח של כולם. Mm-hmm. אז ככה יש מאוד מאוד דיוק גם תוך כדי, ואני חייבת להגיד שאנחנו כבר, התוכנית היא ותיקה והיא כבר לאורך זמן, וכבר יש לנו אנשי קבע בתוכנית שממשיכים, יש לנו קצינים בתוכנית, יש לנו הרבה מאוד חיילים שהם מצטיינים, כולל ביום העצמאות הקרוב, שני מצטייני נשיא יקבלו הצטיינות מטעם, שהם חבר'ה מתוכנית תכלס, וככה העבודה עם הצבא והליווי הצמוד של כל הגורמים והמעטפת, פקטור משמעותי להצלחה.
מה אתה רואה נגיד על החיילים שמגיעים אליך, איך הם מתקדמים בציר ההתפתחותי שלהם, לעומת חייל אחר שלא מקבל את הליווי הזה? אתה יודע להגיד, לסביע על זה?
תמונת מצב פתיחה שלהם, הנקודה ההתחלתית שלהם הרבה יותר טובה משאר התלמידים, בחששות שהם מגיעים. אחד, הם יודעים הרבה לאן מתגייסים. קראנו לדעתי, אני ושיר, דיברנו לפני כמה שבועות, שהיה חייל בטירונות שלא היה חלק מהפרויקט, והיה חייל בטירונות שהוא חלק מהפרויקט שלנו. ורגע, השיח שלהם בטירונות, ורגע, הוא יודע לאן הוא הולך, מתי הוא מתגייס, מי המפקדים שלו, איפה הוא הולך לשרת, מה תנאי השירות שלו. ותמונת הפתיחה שלו הרבה יותר גבוהה, ומשם הרבה יותר קל לפתח אותו, בלי שום קשר לכלים שהתוכנית נותנת לי, כמו רישיונות, כמו מקצוע לחיים, כמו צ'ופרים מאוד מאוד גדולים לחיילים, שרגע אני יכול לתת לו ולכוון אותו לאזרחות בצורה הרבה יותר טובה.
כן. ואתה רואה אותם, נגיד, גם מתפתחים באמת ברמה הפיקודית יותר?
בוודאי.
זה קורה?
יש לנו, אצלי, באופן ישיר, יש לי שני חיילים, חייל וחיילת. אחת מצטיינת שקיבלה עכשיו בראש השנה הצטיינות. שאחת מהם, אני רואה, נשארת בקבע, מחליפת הנגדים הבכירים שלי. והשני, יכול להיות יום אחד להחליף אותי בתפקידים בתור קצין.
כן. זה מעניין אותי, כי אני כאילו, אני מנסה לחשוב על מה בעיניי זו הגדרה של הצלחה של בוגר שלנו בשירות צבאי. והרבה פעמים זה יכול ללכת למקומות האלה של הצטיינות או קצונה או דברים כאלה, אבל אני גם חושבת שאחד הדברים שהתוכנית עושה, והוא מדד מאוד חשוב להצלחה, הוא בכלל לסיים את השירות, כאילו לסיים אותו זה לא מובן מאליו, כי יש הרבה מאוד דברים בדרך שיכולים לקרות, ואנחנו ככפר כבר לא נמצאים באופן כל כך אדוק עם הבוגרים בשלב הזה. ובעצם מה שהתוכנית עושה, היא נשארת בליווי הזה, כי לך שירה יש את הקשר האישי עם המפקדים, זאת אומרת שאם קורה משהו עם אחד החיילים, אחד הבוגרים שלנו, את ישר תדעי, את לא תצטרכי שאותו בוגר יפנה אלייך או יספר, את תדעי את זה מהמפקד שלו. וזה בשבילנו, ככפר זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני זוכרת באמת גם כאילו עם כל מה שהיה עם איטל, אז גם את היית שם מאוד מעורבת בתהליך הזה, בשביל לדאוג שהיא בסוף תקבל את מה שהבטיחו לה, ושהיא תגיע למקום שהיא צריכה להגיע אליו. איך הצלחת להגיע למצב כזה?
שוב, הקשר הוא באמת מאוד מאוד רציף, והרבה פעמים אנחנו גם רואים הרבה חיילים שמתגייסים בהתלהבות רבה, ושפעמים אני רוצה קרבי, ואני רוצה, מתגייסים ככה בהתלהבות, ולא מצליחים. הרבה פעמים אחרי ככה, או בשלב הראשון של בין הטירונות לקורס, הולכים קצת לאיבוד, לא מוצאים את עצמם, כל מיני דברים שאולי הם ציפו, הם לא מקבלים אותם בפועל, ויש אכזבה. ובתוכנית א' הם יודעים את הכל מראש, זה הרבה יותר קל. וגם כשמגיע השלב הזה של השחיקה הרבה פעמים, זה יכול להיות פתאום אחרי שנה בשירות, פתאום נהיית איזושהי שחיקה, ונהיה איזה קושי, אז השיח גם איתי, שאני ככה יודעת רגע להדכן את המפקדים, וגם שהמפקדים פונים ואומרים שיש בעיה, ולפעמים ככה שיח משותף עם החיילים מאוד עוזר, כשהם יודעים שיש להם כתובת, ואנחנו יודעים להחזיק אותם, וגם במקרים של קשה, ויש לנו מקרים כאלה, שעכשיו צריך למצוא איזשהו פתרון אחר יצירתי, אם זה במעבר תפקיד.
כן, יצא לך להעביר...
כן, יצא לי מקרים שאמרנו, אוקיי, זה לא מצליח, וקשה, ואנחנו כן, בסוף המטרה, שמי שהתחיל שירות יסיים שירות תקין.
כן.
גם אם בדרך יש קושי, אנחנו נדע למצוא, להעביר לפעמים אפילו יחידה, ולעשות שיח עם מפקדים ולהעביר יחידה. או לשנות מקצוע באותה יחידה, להתאים לשנות מפקד, אנחנו עושים את זה, לא, הצבא מבין את היתרונות. היה מחקר שעשו באקה בצבא, והוכיח שכמות הנשר שיש בשירות בקרב חיילי תכלס, הוא קטן פחות פי שבע מהמקבילים שלהם, אם מישהו מתגייס רגיל. תחשבו את המספרים. למה? כי באמת זה אחוז, כי זה מוחזק, יש כתובת, כי לא... מיטל תירה, יכלה להיות בסיטואציה הזאת, או גם דברים במעלה הדרך, עם הקורס שהיית צריכה לצאת אליו בהמשך, והיא תספרי. ושכאילו אתה אומר, הלאה, אני מרים ידיים, לא אכפת לי, אני לא רוצה. וכשיש לך מישהו שרגע נותן לך איזשהו גב, ואתה מרגיש שאתה לא לבד באירוע הזה, אז נותן את האנרגיות כבר להמשיך עד סוף השירות.
כן, בנוסף אני רציתי להגיד שבכל דבר קטן, למשל, הייתי צריכה ללכת לקורס מטעם הצבא, ומשכו אותי בצבא,
אמרו... קורס מקצועי כאילו?
לא קורס מקצועי, קורס נפרד שחיילים יכולים לקבל, ומשכו אותי, ואמרו לי, יש לנו בעיה במערכת. חצי שנה הם אמרו לי, יש לי בעיה במערכת, את רשומה במקום אחר, אבל את נמצאת פה. אותי בסדר. הלכתי לשירה, רשמתי לשירה, היא שאלה אותי, למה לא רשמתי לפני? אמרתי, אני חשבתי שאני יכולה לעשות לבד, שאולי זה אפשר לדבר איתם. ושירה אומרת, לא, זה לא טוב. אנחנו הלכנו, ויצאתי לקורס, עכשיו חזרתי שוב לתחתית שלי.
אז גם יש לך ולשירה קשר, כאילו, ערוץ פתוח, כאילו.
תמיד, תמיד.
את הוואטסאפ שלה, את יכולה לדבר איתם מתי שזה...
לא, גם מיטל יש קבוצה, כמו שזיו אמר על החברים. אז יש כמה מיני הורים באותה יחידה. מיטל דואגת לשמור אותי בתמונה. אם מישהו לא עונה, אם מישהו לא זמין, אני יודעת שהיא יודעת לתת לי דיווח מלא על המצב.
כן.
על החבר'ה, יש כאלו שנשרו, שפחות יתאים להם. אבל אני יודעת שיש כאלה, שגם כשהם נשרו, הם המשיכו להיות בתפקיד שתכלס נתן להם. כי הם אהבו את התפקיד, אבל הם פחות אהבו את היחס. כי הם, זה יותר בא מהצד של העולים החדשים, כי להם יותר קשה לתקשר. ועכשיו, אחרי כמה שנים, למשל המחזור שלי, אני מכירה אנשים שהם אומרים, אם לפני שנתיים הייתי יודע או שיודעת כמה זה יכול לעזור לי, הייתי ממשיך. אבל עכשיו זה פחות רלוונטי. כי הם לא החליטו להמשיך, והחליטו להמשיך בדרך שלהם.
אז מה היית אומרת, נגיד היום, לחניכי י' ב'? ממש עכשיו, יש לנו, השבוע הבא יש לנו את הרעיונות למחזור הקרוב. מה היית אומרת להם, כאילו...
עדיף ללכת. לקחת, להחזיק בשתי ידיים, ואם לקפוץ, עם כל הראש. כי אם נועה לא הייתה רושמת אותי, המדריכה שלי, אז לא יודעת באיזה מצב הייתי, לא יודעת באיזה מקום, ועכשיו אני בוודאות יודעת מה אני הולכת לעשות, לאן אני הולכת להמשיך, בין אם זה לחתום קבע, בהמשך התהליך.
כאילו, מה זה יכול לתת להם? אם הייתי יכולה לצייר להם איזושהי תמונה לחניכים האלה?
זה כל דבר קטן. היו לנו סיורים, הראו לי מי המפקד שלי, הראו לי איפה אני הולכת לעבוד, נכנסתי למקומות עבודה, הראו לי מה אני הולכת לעבוד. שזה כאילו ברמה שמראים לך פרט פרט. עכשיו, כשנכנסתי לצבא, אמרו לי שזה לא כמו שאת חושבת. אמרתי, אני רוצה שזה יהיה כמו שאני חושבת, כמו שהראו לי את זה. זה לא מעניין אותי. אני באה לפה, לקבל 1, 2, 3, לעשות 1, 2, 3, וזהו. זה, אני רציתי משהו משמעותי, לא רציתי לשבת באיזשהו מקום למלא תפסים. רציתי עבודה שמתאימה לי לפי הרובוטיקה, כמו שעשיתי בכפר.
כן.
בין אם זה להתרוצץ בין אנשים, לעשות דברים קשים, אולי לחלק מהאנשים זה לא יתאים, אבל גם בתכלס אני חושבת שהם ימצאו את המקום שלהם. וגם... כמו שאומרים, עדיף לקחת מאשר לא לקחת. יש משפט ברוסית, כשנותנים תיקח וכשמרביצים תברח.
נכון. זה, גם אני מכירה את המשפט הזה.
בכל העדות.
אבל אני חושבת שאמרת פה משהו מאוד חשוב על העניין של רציתי שירות משמעותי. אנחנו לפעמים... יש לנו את ההבנה הזאת שאנחנו רוצים לעשות משהו חשוב. אני לא יודעת בדיוק מה, אני לא יודעת בדיוק איך, וזו מערכת מאוד מאוד גדולה, ואני כולה בורג קטן, אז איך אני בכלל יכולה להיות משמעותית, אבל יש כאן משהו.
גם בורג משמעותי.
נכון.
אבל דווקא אני רוצה להגיד לך שכשהתגייסתי, וכשאמרו לי שאני הולכת לעשות את התפקיד שאני עכשיו עושה, אמרתי לעצמי, זה לא באמת רציני, בהתחלה. ואז הסתכלתי על זה במבט שונה, כאילו, בונה, אני נותנת תמיכה ללוחמים. מי היה נותן תמיכה ללוחמים אם לא אני? לצורך דוגמה, עכשיו חזרתי אחרי הקורס ליחידה שלי, והחייל השני שאני עובדת איתו, יצא לחופשת מחלה. ואין בן אדם אחד שיכול לתת מענה בכל האזור. ורק אני, ושולחים, מטלטלים אותי, שולחים אותי לכל מיני מקומות, ואני אומרת, זה לא לגיטימי, אפילו אין נגדים. הגענו לסיטואציה לא נעימה, ואמרתי, צריך לעצור, זה לא בסדר, תביאו עוד אנשים.
כן.
כי בן אדם אחד לא יכול להספיק הכל. וזה, בין אם זה גם דברים אישיים, לצאת הביתה, לחזור הביתה, תורנויות, מטבחים, מקום מפחיד.
יש.
שמירות.
והתגייסו, מילה התגייסה, וכל הקבוצה שלה התגייסה ב-2023, ליחידה הכי מבצעית.
כן, ב-2023.
כן, זה היה מחזור, אני לא זוכרת את התאריך גיוס שלך.
אני התגייסתי אחרי 10 חודשים. כאילו, התגייסתי באיחור.
אז הקבוצה כולה התגייסה ממש
אבל לפני המלחמה, כאילו.
הם התגייסו לפני, כולם התגייסו לפני, נזכרתי, כולם התגייסו לפני המלחמה, וסבתא שלי אמרה לי, תדחי את השירות לחודש, כי היו לי כמה בעיות, הייתי צריכה לפתור אותם. פתרתי, ואז אמרתי, קדימה, אני רוצה להתגייס. הייתי באנרגיות, ואז חצי שנה התייבשתי, אמרתי, אין לי כוחות. ובחצי שנה אלו התחילה מלחמה, ואני אמרתי, יו, לסבתא שלי, את מבינה שהצלת אותי פה באיזושהי סיטואציה?
וואו.
כאילו, יכול להיות מקרה שלא הייתי נמצאת פה.
וואו.
ולא יודעת למה זה קשור, אבל
כן.
עכשיו אחרי...
אבל בסוף הגעת לשם אחרי, ואיך זה מרגיש שם אחרי? כאילו, זה עדיין בשיקום כזה?
עדיין
זה
בתוך...
תמיד בשיקום. זה כן. תמיד, זה ממשיך בשיקום. אני יוצאת ליישובים, לבחון את היישובים, והיישובים הם חצי גם בשיקום, בין אם זה... האנשים, יש יישובים ריקים, ורק כיתות כוננות.
וואו.
לפעמים אני שאלתי את עצמי, על מה אתם שומרים? זה בתים מפורקים, אבל הם שומרים על המקום שלהם, וזה משהו חשוב וחזק, שאנשים באמת באים ואומרים, אנחנו נלחם על כל סנטימטר וסנטימטר פה. שזה גם נותן תמיכה, גם למי שנותן, למי אנחנו נותנים את המענה של בין אם זה של הדברים שהם צריכים ללוחמים, והלוחמים נותנים לנו תמיכה בזה שהם אומרים, אנחנו נהיה פה עד הסוף.
כן. וואי, אמרת מלא דברים ממש חשובים, כאילו גם על הקטע של כשבהתחלה באת וראית את התפקידים, אמרת, זה לא נראה כזה חשוב, כאילו, זה לא נראה כזה מעניין. ואני חושבת שזאת חוויה שהרבה חניכים שלנו מרגישים אותה. הרבה חבר'ה שמתחילים את ההתעניינות בתוכנית, כאילו, זה קצת מה שרציתי לשאול אותך, הם לא באמת מבינים מה הם עומדים לעשות. הם לא באמת מבינים מה המשמעות של זה. ולמרות שהכי כאילו פורסים בפניהם את כל מה שאפשר לפרוס בפניהם, לא תמיד אפשר להבין, כי אתה גם, באמת, אתה...
בבלקאוט.
זה ממש כמו שאתה מסתכל בחלון שהוא מלוכלך, או שיש עליו עדים, ולאט לאט זה מתנגד. לאט לאט זה מתבהר.
נכון.
עוד מפגש, עוד אתה רואה משהו, עוד, ועדיין, זה אף פעם לא יהיה בדיוק כמו שאתה מתגייס, ואתה עושה את השירות הזה. אבל זה מבהיר לך את הדברים לאט לאט.
נכון.
וכן, אני חושבת שמה שאת אומרת זה מאוד מאוד חשוב, כי... כל מה שלא נראה להם, וכמה שלא נחשוף, וכמה שלא ניקח אותם ליחידות, וכמה שלא, זה לא ישתווה לבוגר שמספר מה הוא עושה. זה לא ישתווה אף פעם. יש לנו עכשיו במחזור הזה מישהו שנרשם, שאח שלו בתוכנית, ואח שלו אפילו התקשר אליי לוודא, שהוא אח שלו, שכאילו הוא ייכנס, כן, ג'ון, לוודא שהוא נכנס, והוא הגיע, את יודעת, זוכרת שאחי וזה, דיבר איתך שחס וחלילה לא יהיו פה אי הבנות. אבל כי במקום הזה הבלתי אמצעי, שרגע באמת באמת מסבירים מה העבודה והסיפורים האלה האישיים, יותר קל להעביר את המסר של התפקיד, מאשר שרואים משהו, לפני שהם מוסמכים, לפני שיש סיווג ביטחוני, לפני שבאמת באמת אפשר לחשוף לכל הפרטים, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום. היום התנסות לדוגמה, שהם מגיעים, לובשים מדהים, וכל אחד הולך למכלול, למחלקה שהוא יהיה בה בשירות, זה יום שעוד יותר מבהיר את התמונה, כי אתה מרגיש יותר... אנשים שגם יותר נעים להם לשאול שאלות. שהם נמצאים עם עוד חייל, ולא בככה הרצאה שעושים, לפעמים אתה מתבייש לשאול. אז ממש כל תחנה בדרך היא טיפה יותר מנקה את, את הזכוכית ומאפשרת לראות מה...
כל צעד מידע חדש, זה כמו במשחקים, אתה עובר תהליך...
שלב אתה נחשף שלב, לעוד
כן,
עולם.
לא, לא עוד מידע. אז כן, זה ממש בשלבים, ואין נכון. למהר.
אז אני גם הייתי רוצה לקחת מה שאת אומרת ולהגיד לחניכים, שגם אם זה נראה שזה לא אולי הדבר הכי חשוב או הכי משמעותי, לזכור שבסוף אתם נותנים תמיכה לצבא, שהוא היום בתקופה מבצעית מאוד מאוד חשובה, וממש אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה כאילו היסטורית, אפשר להגיד, וספציפית ביחידות שאנחנו נכנסים אליהם דרך תכלס, זה יחידות שהן ממש מבצעיות בחוד החנית, בבסיס של הצורך כאילו לאנשים טובים שנותנים עבודה, שיש להם מוסר עבודה, ושבאים באמת להיות משמעותיים, כמו שאת אומרת, כאילו שאת מרגישה שאת משמעותית, וגם ציינת את זה שיש לכם סדק חסר, כאילו חוסר בכוח אדם. שזה גם אחת המטרות של התוכנית, נכון? גם תקן אותי אם אני טועה. איך זה מרגיש בשטח?
אנחנו רוצים להביא את התלמידים הטובים, גם אם אנחנו נהיה אפילו מעל התקן או מתחת לתקן, כי היום יש אתגר מאוד מאוד גדול לגייס חיילים לצה"ל. אנחנו גם מתעסקים בפרויקט בתלמידים שפחות רוצים להתגייס, וזה גם לתת להם רגע תחושת המסוגלות שאני מצליח במסגרת. יש בתי ספר שאנחנו מלווים ללוקחים אותם בכוונה, כי יש תלמידים שלא יצליחו למסיים מסגרת, ואתה רגע נותן להם תחושת מסוגלות אחרונה, במסגרת אחרונה שיהיה להם בחיים, לפני שהם יוצאים לאזרחות שלהם.
כן.
זה רגע איזשהו משהו חשוב. עכשיו, כמו שירה אמרה, זה איזשהו מסך הרפל שלט לאט מתפוגג. וההיכרות עם המפקדים, והמחויבות שאנחנו נהיה לנו, והקשר בין אישי, גם הפרויקט עצמו, וגם התלמידים טרם הגיוס, זה מה שמנצח את המערכה. ובסוף זה עוזר לנו למלא את השורות שלנו, באנשים שאנחנו חייבים להם, ובאנשים מאוד מאוד איכותיים שרוצים לעשות שירות משמעותי.
כן, וגם תמיד צריך עוד אנשים בתחומים האלה.
תמיד צריך אנשים טובים.
כן. עכשיו לצבא חסר אנשים, זה לא משהו, זה לא איזה הפתעה. יש חוסר בכוח אדם בצבא בהרבה מאוד תחומים, וקודם כל הולכים ללוחמה, אז המקצוע תומכי הלחימה הרבה פעמים הם הראשונים שנפגעים, ולגמרי יש עשייה מאוד מאוד משמעותית, והחבר'ה שלנו מתגייסים, בסוף הם מקבלים את המעטפת, הם מקבלים את הליווי, אבל הם מתגייסים לתקנים רגילים, לתפקידים רגילים, אנחנו ממש בחרנו את התפקידים שהם תפקידים כאלה שהם טכנולוגיים, שהם תפקידים משמעותיים, אנחנו לא משבצים חיילים בתפקידים שהם ככה במעטפת.
שזה גם תפקידים שאחר כך באזרחות הם יוכלו להתקדם איתם במקצועות אמיתיים לחיים.
לא רק להתקדם, תראו, אנחנו רואים את הבוגרים שלנו אחרי מישהו שעכשיו נכנס לתפקיד טכנולוגי ורוכש מקצוע, הוא מסיים אחרי שנתיים או אחרי שלוש שנים עם ניסיון תעסוקתי בקורות החיים, זה לא דבר שברור מאליו. משתחרר עכשיו חייל, כותב את הקורות חיים שלו, ויש לו ניסיון תעסוקתי במקצוע משמעותי, שיש לו ביקוש בחברות אזרחיות, זו נקודת זינוק מאוד מאוד טובה. אגב, גם כשאנחנו מגייסים לתוכנית, החבר שלנו מתגייסים בככה, יש להם איזה פור, נקודת זינוק יותר טובה, כי הם יודעים כבר לאן הם יגיעו, ויש להם מאוד ביטחון. וגם ביציאה לאזרחות, זה אותו דבר, הם משתחררים עם איזשהו, משהו נוסף בארגז הכלים שלהם, שהופך אותם ל... אנחנו רואים כמה חבר'ה הרבה פעמים משתחררים, לוקח המון זמן למצוא עבודה, ולראות איפה אני רוצה להשתלב, ומה אני רוצה לעשות. ופה עושים גם שירות צבאי משמעותי, וגם מקצוע לאזרחות.
כן.
הווין-ווין.
הניסיון הטכני עם הניסיון המבצעי שהם רוכשים, בשירות הצבאי שלהם, גורם להם להיות המוצר הכי חם על המדף, לחברות האזרחיות והביטחוניות.
כן.
והם לוקחים אותם והם חוטפים אותם. מדהים. והם רוצים מהם.
איזה מדהים זה שזה כאילו מצליח להגיע גם למקומות ש... כמו שאתם אומרים, האחוז גיוס בהם הוא גם איזשהו אתגר, ואתם מצליחים בעצם לתפוס את החניכים האלה שאולי לא היו מתגייסים לצבא, או היו...
או מתגייסים לתפקיד דרך... לא משמעותי.
כן, לתפקיד.
ופתאום יש להם...
נכון. ופתאום פותחים להם את התקרת זכוכית הזאת שהייתה להם, והם יכולים לעלות למעלה, ואני חושבת שזה גם קרה עם הרבה מאוד מהחניכים שלנו, שבעצם קיבלו הזדמנות להגיע לתפקידים בצבא, שיכול להיות שבאמת הם לא היו מקבלים את ההזדמנות הזאת לולא התוכנית. מכל מיני סיבות, מסיבות שבעיניי הן בעיקר קשורות למערכת המיון של הצבא, שהיא לפעמים נופלת בין הכיסאות עם, עם חניכים שהם, אולי העברית שלהם לא מספיק טובה, אולי באמת הרקע שלהם הוא, הוא לא הכי הכין אותם ל, לרגע הזה, אבל...
לפעמים שאני אומרת, אנחנו לא מתחשבים בדפר, בבחירה של המועמדים.
והחניכים בשוק מזה.
של החניכים.
הם בשוק מזה, הם כזה, מה? מה? זה לא חשוב? רגע, אבל אני צריכה לעשות איזשהו מבחן, אבל איך זה יכול להיות?
ואני תמיד אומרת להם, זה שהלכת ללשכת גיוס ולחצת enter enter על המחשב, זה לא אומר שעכשיו כל, בלי מחשבה, זה לא אומר שעכשיו כל העתיד שלך צריך להיות מושפע מזה. כי בסוף יש פה, כשאנחנו מתחשבים, כן, בחוות הדעת של הצוות, אנחנו מתחשבים במוטיבציה. של התלמידים שהם מגיעים, אנחנו רואים אותם אחרת, אנחנו יכולים לקבל עליהם הרבה יותר מידע, מאשר המידע שיש לי בלשכת גיוס, מזה שהוא ישב שעתיים על המחשב, ומי שאין לו עורף משפחתי מספיק חזק, או שלא הכינו אותו מספיק טוב למבחנים האלה בלשכת גיוס, לא תמיד הוא מבין את החשיבות של כמה שעות האלה שאתה יושב בלשכת הגיוס, על כל העתיד שלך. ופה אנחנו באמת נותנים, תמיד ככה, יש חוסר אמון, רגע, כמו שאתה אומרת, אני לא בטוח, אני לא זה, אבל כן, אנחנו רואים אותך, אנחנו מדברים איתך, המפקד שומע אותך, הוא יתאים לך את התפקיד, לפי איך שהוא מתרשם ממך. הרובוטיקה שמיטה עשתה בזה, מישהו בצבא בכלל יודע שהיא הייתה כל כך משמעותית בנבחרת הרובוטיקה? לא. ופה זה היה פקטור מאוד מאוד משמעותי בבחירה שלה לתפקיד.
באמת שכן, הדפר שלי 30. אבל כשאני אומרת את זה לאנשים, אני מספרת שאני באתי דרך פרויקט, אז אומרים לי, איזה פרויקט? והם לא מבינים מה זה, כי זה לרוב חיילים שהם בגיל שלי, גם בגיוסים שלי, הם אומרים לי, אז זה נשמע מאוד נדיר, כי אז את יכולה להתקבל למקום שאתה רוצה, או שאת, לקבל כאילו תמיכה, תמיד יש לך תמיכה, ולא משנה אם אתה לחצת אינטר, כמו ששירה אמרה, וזהו.
כן.
אז,
אותם חיילים, נגיד, שאיתך בתפקיד, מה הם עשו כדי להגיע לתפקיד?
האמת, חייל אחד, הוא איתי בתפקיד, והוא ירד מקצונה. הוא היה יהודי לקצונה. וזהו.
ואז הוא כאילו, על בסיס הנתונים שלו, הביאו לו את התפקיד הזה.
כאילו, יש גם איזושהי, אני לא יודעת, לפי איזה היגיון הם פועלים, אבל רוב הפעמים אנשים שנופלים מלוחמה, לצורך הדוגמה, או שעוברים תפקידים, אז הרבה פעמים מעבירים אותם ישירות לטנא. כי חסר אנשים, ואז כשהם אומרים לי, אני יצאתי מפה, אני יצאתי מפה, ושייכו אותי לפה, יש לגיטימציה. חסר הרבה אנשים, והם ישר מעבירים אותם. והאנשים האלו לא רוצים להיות בתפקיד הזה. והם עוד פעם אומרים, אנחנו רוצים לצאת, אבל הפעם לא נותנים להם. אין להם ברירה, והם ממשיכים. עד שהם לא משתחררים. עכשיו, האנשים שדרך הפרויקט, הם, גם יש כאלה שחלק נושרים, אבל הם כן ממשיכים בתפקיד, חלק, למשל, אני מכירה מישהו שהוא גם בגיוס שלי, והוא החליט לנשור מהפרויקט, הוא המשיך בתפקיד, והוא עכשיו עוד חצי שנה משתחרר וחותם קבע. וואלה. במקום שלו. כי הוא אוהב את המקום הזה וזה התאים לו.
כן. כן, יש משהו בזה שאתה מגיע מתוך הכוונה לעשות את התפקיד הזה, ולא נופל ומפילים עליך איזה משהו, אתה יודע שזה מה שאתה הולך לעשות, אתה מכין את עצמך לזה, ואתה בא עם כוונה מלאה.
נכון, ורואים את זה בתוצאות.
נכון.
תמיד צריך להגיד כן, תמיד אפשר להגיד לא בסוף.
נכון. אז אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואחריה אנחנו נחזור עם עוד כמה שאלות, ו... נתקיל אתכם אולי עם עוד כמה דברים.
מוכנים.
יאללה.
רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה עורק אותי. חפשו אותנו רדיו, נקודה להורים, נקודה ORG, נקודה IL.
טוב, אז אנחנו מתקרבים אל הסוף, ואני רוצה לתת כמה דברים קצת פרקטיים לחניכים שלנו. כי בעצם זו תוכנית שצריך לתפוס אותה כחניך, ואז כבוגר אתה נהנה ממנה. אבל כשאתה בוגר כבר ואתה אחרי, אתה לא יכול לבוא בחזרה, למרות שגם זה היה לנו.
נכון.
היה לנו.
שהתחרטו.
היה לנו בוגרים שכבר סיימו והתחרטו ורצו לעשות. אבל אני עכשיו רוצה לדבר אל חניכי י' י"ב שלנו, ששמעו על זה אולי פה ושם, ו... לא יודעים אם זה מתאים להם או לא, איך הם יכולים לדעת אם תכלס זו תוכנית שמתאימה להם, מה פוסל אותם מלהתקבל לזה, מה הם יכולים לעשות אם הם מתקבלים לזה, מה הם לא יכולים. תנו לנו קצת ככה את דעתכם.
אני אגיד קודם כל שהדבר המרכזי שאנחנו בודקים אותו בקבלה לתוכנית, זה מוטיבציה. זה הדבר המשמעותי. אם יש מישהו שמגיע עם מוטיבציה ורוצה, אנחנו נדע למצוא לו את המקום הנכון שהוא יכול להצליח. אנחנו תמיד נעשה upgrade. זאת אומרת, אנחנו תמיד ניקח את היכולות שלו, נראה מה היכולות שלו, מה הוא יכול לעשות, וניתן לו את המשהו שרגע קצת יאתגר אותו. שייתן לו לצאת בככה עם נקודת זינוק טובה יותר. אבל כמובן זה צריך להיות מישהו שמעניין אותו. שירות בתחום הטכני. אמרתי על הטכני, טכנולוגי, שהעולם הזה הוא מעניין אותו. ואנחנו מחפשים את אלה שישבו אצלנו אחרי שאנחנו עושים תהליך. זאת אומרת, לא באים ונרשמים מיד. למרות שיש לי כאלה שפונים אליי רק בגלל שככה יש כבר בוגרים ותיקים שמכירים, אז הם מתקשרים אליי לפני שהכל התחיל. אחרי החשיפה בבית ספר, איפה נרשמים? אבל בגדול אנחנו באמת מאפשרים להם לראות את הזה, וברעיון אני מחפשת את הברק בעיניים. אני רוצה את זה שאני יודעת שהוא איתי, והוא יהיה איתי, ושאנחנו נוכל לעשות, ולמישהו כזה שאני רואה שיש לו מוטיבציה, ויש לו את הברק בעיניים, ויש לו את הרצון, אני אדע למצוא לו את המקום הכי נכון עבורו, שגם הוא יתרם מזה, וגם המערכת, הצבא יתרם, ובעיקר, שהוא יקבל את ה... יוכל אחר כך, יעשה שירות משמעותי, וגם ישתחרר עם איזשהו ערך נוסף.
ומי נניח, אפשר להגיד לו כבר עכשיו, זה פחות בשבילך?
תראו, אם מישהו יישב ויעשה לי טובה, או כזה ירשום את התוכנית בתור בקאפ, אם אני לא אקבל שום דבר אחר, אז כדי שאני לא אשאר בלי כלום, ירשם לתוכנית, אז זה לא מתאים. לך למשהו אחר. מי שמתאים ללחימה ורוצה להיות לוחם, ויכול להיות לוחם, לוחמים כן. כמובן זה בעדיפות, והצבא מחפש, והם יכולים. מי שרוצה להמשיך ללמוד מקצוע טכנולוגי כמו, להמשיך להנדסאי.
להיות גמי יהוד ד'
יהוד ד', גם הוא לא רלוונטי לתוכנית, למרות שפה גם היו לנו מקרים כאלה שנרשמו להיות גמי יהוד ד', עשו שנה, אחרי שנה ביקשו להיכנס חזרה לתוכנית, ואם ככה כשהם כותבים ומבקשים, אנחנו מקבלים, מוכנים גם להכניס אותם אחרי, אבל שוב, מי שלהנדסאי זה לא בתוכנית שלנו. וזה בגדול, אני חושבת שבסוף, מי שנתפס ומי שראה ושזה מעניין אותו ושזה תחום שמעניין אותו לעסוק בו, אנחנו נדע למצוא לה את התפקיד. נכון, צריך להגיד, אנחנו ככה מדברים פה על טנא, אבל אנחנו פתחנו עוד עולמות תוכן, גם עולמות התקשוב. יש לנו גם טכנולוגיה, גם תקשוב, כל מי שמנהלי רשת ותפקידים כאלה בעולם המחשבים, גם לנהגים מבצעיים. זה גם אנחנו ככה כל הזמן מנסים ופותחים עוד, כשכמובן המוטו שלנו זה עולם שהוא טכנולוגי ותחום מקצועי, שאפשר יהיה גם, יהיה לו ערך גם אחר כך באזרחות.
אני אולי אוסיף גם על כל מיני כוכביות כאלה, שאפשר להתקבל לתכלס וללכת למכינה לפני השירות הצבאי, וגם לשנת שירות, וגם למחווה אלון. ובעצם זה לא מגביל אתכם, זאת אומרת, ברגע שהתקבלתם לתכלס, אתם בתוכנית, המקום שלכם נשמר, והוא מחכה לכם את השנה הזאת, שתלכו, תעשו את מה שאתם רוצים לעשות, ותחזרו ותתגייסו ישר לתפקיד הזה. וכמו שאת אומרת, חוץ ממי שהולך לעתודה, או י' ג' י' ד', זה באמת לא רלוונטי לו. רציתי לשאול אותך, יש לי קצת בלאקאוט, אם מישהו מתלבט נגיד על עתודה או לתכלס, מה את היית ממליצה לו?
מי שיכול להתקבל לעתודה, שילך לעתודה. בוודאי, זה תחום מקצועי. אני חושבת שמי שבאמת יש לו את היכולת, אז נכון לעשות את זה, גם עתודה, גם להנדסאי. זה עוד כן. תחום לימודים, זה עוד להתפתח, אחר כך הם חוזרים, ואגב, גם כשאנחנו משפצים חיילים במקצוע טכנולוגיים, הרבה פעמים באותו מקצוע יש הנדסאים, שהם עושים ככה את אותם מקצועות טכנולוגיים, אז בהחלט, שוב, בסוף זה פיתוח אישי, אבל כן, הרבה פעמים יש לנו חבר'ה שלא, הם חוששים מהתעודה, הם עדיין לא רוצים בגדול להתחתן עם הצבא, או להתחייב, התחייבות ארוכת טווח, ויש לי גם, אני מאוד גאה בחבר'ה שלי, שהתחילו בתחום טכנולוגי, השתחררו, ולומדים, לימודי הנדסה, מטעם עמותת צורים, אחרי כשהם השתחררו, וממשיכים את ההנדסאי, אחרי השחרור שלו. זה גם אופציה למי שאולי לא כל כך בטוח שזה העולם שלו, ולא רוצה עכשיו להתחייב להרבה שנים. אבל בהחלט אני חושבת ששוב, זה פיתוח אישי, פיתוח מקצועי, הלימודי עתודה. אבל שוב, מי שפחות זה מתחבר עליו, אנחנו יודעים לתת אופציות מאוד 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 טובות, וזה גם תמיד קורה בשיח. זאת אומרת, אנחנו שואלים את ה... ברעיון, אנחנו שואלים מה אתה רוצה, מה עניין אותך מבין כל מה שראית, ואם הם לא יודעים מה הם רוצים, אוקיי, מה מעניין אותך? לעבוד עם אנשים, להיות, לעבוד לבד, החלק הפיזי יותר מעניין אותך, החלק יותר משהו מעבדתי יותר מעניין אותך, וכשהמפקדים שומעים מה מעניין אותם, אפילו בלי לדעת את הדיוק של שם התפקיד, אז יודעים להתאים להם את התפקיד שבאמת יהיה נכון עבורם.
כן, בגלל זה ממש חשוב הרעיון גם, והשיח שאנחנו עושים לפני כל השיבוצים האלה. ובעצם יש גם איזשהו עניין עם התוכנית, שבעצם אפשר להתחיל להירשם אליה, להתחיל את התהליך, ולהחליט עד הסוף אם כן או לא, נכון? תספירי על זה קצת.
כן, קודם כל אפשר לחתום ויתור עד יום הגיוס, והתוכנית לא חוסמת ממיונים. יכול לשבת ממישהו ולהגיד לי, החלום שלי להיות מתכנת סייבר, זה החלום שלי, אני לא אעמוד בינך ובין החלום שלך. ואני אומרת, אוקיי, אבל זה עדיין, יכול להיות שיהיה לך קשה להגיע לתכנות סייבר, או לעולמות אחרים גם. אז אין בעיה, בוא תירשם לתוכנית, תמשיך לעשות את המיונים, אם תתקבל למשהו שאתה מעדיף, אתה יכול תמיד לחתום איתו. אבל מה שנקרא, with that said, אין לנו כוונה שאנשים ירשמו סתם בתור רשת ביטחון, אלא אם זה באמת העולם שמעניין אותך, ועדיין יש משהו נוסף שהיית רוצה להתמיין, ואתה יודע שהמיונים הם אולי קשים, ולא בטוח שתתקבל, או אחוז נמוך מתקבל, ויש לנו חבר'ה כאלה. ואגב, לפעמים גם יש לי מקרים הפוכים, יש לי יכול להיות מקרה של חייל או חיילת שהתמיינה על התוכנית, התקבלה על התוכנית לתפקיד משמעותי, ואז היא אומרת לי שהיא קיבלה תפקיד אחר, שעברה את המיונים, היא קיבלה את התפקיד, והיא לא רוצה את התפקיד שהיא קיבלה במיונים, אלא היא רוצה להישאר בתוכנית תכלס בשביל המעטפת. אני תמיד אסתכל על זה, כאילו היא הבת שלי, כאילו היא אחותי. זאת אומרת, אם עכשיו אני רואה שהתפקיד שהיא התקבלה עליו, ובאמת תפקיד מאוד מאוד משמעותי, שמאוד יכול לקדם אותה, והוא מאוד טוב עבורה, אני אגיד לה, עזבי, איך היא? כן. איך היא תעשי את זה? זאת אומרת, אנחנו באמת באמת מסתכלים, מה שחשוב לנו זה ההצלחה שלהם.
טובת החניך.
טובת החניך. רוצים שהם יצליחו, ואמרתי קודם, אנחנו רוצים לעשות להם את האפגריד הזה. אני, הגאווה הכי גדולה שלי, זה במעמד היציאה השחרור, או אם זה חתימה לקבע, או הקצונה, או היציאה לאזרחות. שיש לי חבר'ה שלי שממשיכים, יש לי מישהי שהשתחררה, התלבטה איתי רבות אם ללכת לעשות הכשרה של צורים בתחום החשמל. התלבטה. לא בטוחה שאני רוצה, לא בטוחה, לא בטוחה. אמרתי, לך תלכי. מה יש לך להפסיד? לכי. אולי זה יהיה לך טוב. ועשתה הכשרה של 4 חודשים, והיום עובדת בחברת הייטק, היא כאילו הגאווה שלי שאני תמיד ככה זה. באמת, זה כיף גדול, וזה גאווה גדולה.
יפה. אז באמת אני שמה מרקר על העניין הזה, שזה לא חוסם מיונים אחרים. זאת אומרת, אם אתם הולכים לתכלס ועושים רעיון, אף אחד בצבא לא יחסום אתכם להתמיין לתפקידים אחרים, לעתודה או לכל דבר אחר. זה פשוט עוד אפיק מיון שאתם מקבלים אותו כאקסטרה, וזה רק לטובתכם. וטובתכם היא לנגד עינינו. אז אנחנו בסיום, ואני אשמח אם כל אחד יגיד איזה משהו לסיכום, איזושהי מילה ממנו, איזשהו מסר לחניכים, משהו שאתם רוצים שהם ייקחו איתם מהשעה הזאת של השידור.
אני אולי גרוש וחצי שאני יכול לתת להם אצלי. אחד שיאמינו בעצמם, גם בדרך וגם בכל דבר, הם יכולים לעשות כל תפקיד. זה באמת באמת חוני במוטיבציה. 2, תיעצו עם הסגל החינוכי, הוא מכיר אתכם הרבה יותר טוב מכולם. הוא יודע להכווין אתכם לתפקידים, ויש לו שיח שוטף איתנו, והוא כבר מכיר את הבוגרים ואיפה הבוגרים משתפצו, באיזה תפקידים, ואלינו להתקדם. ואני אומר לכם, הברק בעיניים והמוטיבציה זה מה שיביא אתכם להצליח. תרשיתו יד, אנחנו נבוא 20 צעדים וקרבו קדימה אליכם, וניקח אתכם יחד איתנו.
תודה. תודה. איטל?
אני חושבת שגם אם קשה, עדיף לנסות מאשר אחרי זה להגיד למה לא עשיתי. כי בסופו של דבר, שוב, אם לא היו רושמים אותי בכוח, ואני תאמת, אני ישבתי בהרעיון עם שירה, ככה חצי מתה, היא שואלת אותי שאלות, ואני לא מבינה מה רוצים ממני, אני אומרת, טוב, אני אסביר מה אני עושה פשוט בחיים שלי, וזהו. ועכשיו, אם הייתי חוזרת אחורה, אולי הייתי אומרת דברים אחרים. אולי באמת זה היה יותר מקדם אותי. אבל אני אוהבת איפה שאני עכשיו. אני אוהבת איפה... כאילו, את המקום להיות בקשר עם הפרויקט, עם שירה, ועם הכפר. ועדיף שהם תמיד, עדיף שאתם, מי ששומע אותנו, ינסה לעשות באמת את מצב יכולתו, ואם לא, תמיד אפשר להגיד לו. אבל נכון. עדיף תמיד לתפוס בשני ידיים, ללכת. לנסות. כן, בשביל שאחרי זה לא יוכל אותך מבפנים, אבל למה לא עשיתי את זה?
נכון. וגם אני מזכירה את זה שאת גם מתנדבת פה אצלנו ברובוטיקה, נכון?
כן.
ממשיכה להגיע וללוות כמנטורית את החניכים. אז גם המקום שלך כזה, לשמוע, אולי לשאול אותם מי שמע על תכלס, מי מתמיין פה לתכלס.
דווקא הרבה תלמידים אומרים כן. לי, את, הם שם באים ואומרים לי, את באית בתכלס? אמרתי, כן, אני ממשיכה בתכלס, אני בתפקיד דרך תכלס. אומר להם, גם אתם יכולים, התלמידים שברובוטיקה, תלכו על זה, כי אם אתם תלכו לבד, יכול להיות שלא ישימו אתכם במקום שבאמת מקשר אתכם בין הרובוטיקה.
כן.
אבל יש כאלה שהם חושבים ללכת למקומות אחרים, לניסיון חדש. אמרתי, אם יש לכם אפשרות ללכת ולנסות למקום חדש, לא מטעם טנא או שתכלס, תלכו תמיד. כן. מה יש להפסיד? כל רצונך תתפוס בשני ידיים ותלך קדימה.
כן, העיקר להיות בכוונה של לבוא לעשות משהו משמעותי, לתת מעצמך, למקסם את מה שאתה יכול כן. לקבל. לגמרי. תודה. שירה?
אני אגיד שאתם באמת מקבלים פה מתנה. באמת, בלי אותיות הקטנות, בלי אמיתית. והזדמנות, הזדמנות אמיתית. והבחירה היא שלכם. אנחנו לא יכולים, חוץ מנועה שהיא הכריחה.
נועה הכריחה.
מה שאי אפשר לשכפל אותה. אבל באמת, באמת, הבחירה היא שלכם. אני ממליצה, תבחרו נכון. תבחרו נכון. לא, אפשר, יש פה משהו שהם מקבלים, ובסוף באמת צריך לבחור בבחירה הנכונה.
כן. אני מאוד מתחברת למילה הזדמנות, כי זה בעצם מה שהתוכנית הזאת עושה, היא נותנת הזדמנות, ואולי הזדמנות שלא ציפיתם לה, לא חשבתם שככה זה ייראה, לא דמיינתם את זה ככה, אבל זה איזושהי אפשרות לקבל הצצה למה זה אומר שירות צבאי וגם תפקיד משמעותי, וזה באמת נותן איזושהי יריית פתיחה שיכולה ללמד אתכם המון על התעשייה, על הצבא, וגם מי שאולי לא בטוח שזה מה שהוא רוצה, זה אחלה הזדמנות לנסות ולהתחיל להכיר את המערכת הצבאית. זה...
בשבילי זה כמו מיליון דולר.
כן, מדהים.
זה... לא, כי לא בכל מקום יש דבר כזה. וגם צריך להבין שאם גם זה לא מתאים לך, ואתה רוצה להישאר, עדיף ללכת... לכיוון שלך, כי אחרי זה זה יעשה לך רק.
תודה רבה לכולכם שהגעתם היום. מעריכה מאוד. להתראות.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.